פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת בשלח. פרשת בשלח זה שבת שירה. אנחנו משוררים ושמחים על קריאת ים סוף. נחשוב לעצמנו רגע, כל יום אנחנו אומרים את השירה, כל יום ויום, אז ישיר משה, למעשה כל יום זה יום של שירה. נכון שבשבת הזאת אנחנו קוראים בפרשת השבוע את אז ישיר משה. צריך לדעת שכתוב על הדברים האלה של השירה, שמישהו אומר אותם בנחת ובכוונה, לא צריך כוונה של כוונות הרשש, באמת זוכה לדברים גדולים, כי זה הבסיס שלנו. עם ישראל יצא ממצרים, הגיע קריאת ים סוף, מה שראתה שפחה לים, לא ראה יחזקאל בן בוזי, נביאים. זה היה אחד האירועים הדרמטיים ביותר של העם היהודי, של עם ישראל כעם. אז באמת כדאי לנו, חוץ משבת שירה שאנחנו שומעים הרבה על השירה, להתעסק בשירה ביום-יום, ללמוד את השירה. יש כל כך הרבה דברים נפלאים על השירה והסברים פשוטים שכדאי לנו ללמוד. המלצה באלמה. אבל הייתי רוצה לדבר על שירה אחרת שיש בפרשה. מה הכוונה שירה אחרת? יש דבר שאנחנו יכולים הרבה לשיר ולהודות להשם. דווקא מחלק אחר בפרשה, אחרי קריאת ים סוף, הפרשה מספרת לנו את הסיפור של מרה. מה קרה במרה? אם אני לא טועה, כך לשון הפסוק, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. היו מרים, רצו לשתות מים, והמים היו מרים. ואז התורה אומרת, על כן קרה שמה מרה. ואז משה רבנו צועק לשם, והקדוש ברוך הוא מורה לו לקחת עץ, ויורה השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. מה קרה שם בדיוק? מה היה הסיפור? באו למקום מסוים, עם ישראל, רואים את המים, רוצים לשתות מים והמים מרים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תיקח עץ ותמתיק את המים. כל המסע הזה, איך נקרא לזה ככה, הנסיעה הזאת, שעם ישראל הולך בדרך ופוגש דבר מר, מים מרים, זה בדיוק מה שכל אדם מאיתנו לפעמים מרגיש. כן, המים, מה שאנחנו רוצים לעשות הוא מר, המצב שלנו מר, חס וחלילה. ואז אנחנו חושבים לרגע אולי, מה חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו? ופתאום מבינים שהמים בעצמם מתוקים, הם לא מרים. זה לא שנעשה פתאום איזשהו טוויסט, איזשהו שינוי בסיפור, אלא לאחר שמשה רבנו זורק עץ למים, פשוט עם ישראל מגלה שהמים בעצמם זה לא מר, זה מתוק. פשוט הקדוש ברוך הוא לפעמים מראה לנו דברים שזה משהו נסתר כביכול. אנחנו לא מבינים את הטוב שבדבר. שמעתי שנה שעברה סיפור מהמגיד הנודע והנפלא, מהרב בידרמן, שהוא סיפר סיפור שהוא שמע את בעל הסיפור מספר, וזה סיפור לי קטן ופשוט, אולי פשוט, אבל כמה יכול להראות לנו איזה שינוי בנושא הזה של, לפעמים אתה רואה דבר מר כביכול, פתאום המר בעצמו מתגלה לנו כמתוק מאוד. הוא סיפר על איזשהו יהודי שגר בוויליאמסבורג, ארצות הברית, בניו יורק, שהיה לו איזה הלווה, $10,000 לאיזה מישהו, חבר בבורפארק, שכונה אחרת בברוקלין. כשהגיע זמן הפיראון, אז הלווה מצא את התירוצים, דחה אותו מפה, משם, מחר, אתמול, שבוע הבא. פעם אמר לו, תשמע, אין לי, המצב שלי קשה. ואז עבר זמן, עבר הרבה זמן, אפילו כמה שנים. יום אחד הוא קבל טלפון, הלווה, חייבים לו $10,000, והוא אומר, מתקשר המלווה מבורפארק, והוא אומר לו, תשמע, יש לי עכשיו ביד $5,000, תבוא מהר אליי לקחת את זה, בתנאי אחד, אני מבקש שתמחול לי על כל ה-5,000 הנותרים. אותו לווה עשה לעצמו חשבון, המלווה, כמובן, כבר התייאש, המלווה היה כבר בשלב של ייאוש, מכל ה-10,000, אז הוא אמר לעצמו, אני אלך מהר, 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 ואני אקח מהלווה שלי את ה-5,000, לפחות 5,000 זה הרבה יותר מאפס, אז כדאי, בסדר, אני יוותר לו על 5,000 הנותרים. וכך היה, יורד לרכב, מתחיל לנסוע במהירות, אותו בן אדם המלווה מוויליאם, זה הוא היה איש הצלה, לא סתם הוא רצה לנסוע מהר, אז עשה קצת חוכמה, ושם את ה... את האור של הצלה, והתחיל להבהב עם האור, בשביל שיוכל לנסוע עוד יותר מהר. אבל, איך אומרים, בלט מזל ובלט ברירה, תופס אותו שוטר, שואל אותו, רגע, אתה בטוח, אתה ממה איתך, אתה נוסע למקום מסוים שאתה צריך להציל מישהו? המלווה מספר לו האמת, אחרי כמה שניות, סיפר לו את האמת, אני אספר לך את האמת, אומר המלווה לשוטר. אני נסעתי לא בסדר, נסעתי גם מהר, אבל תשמע את הסיפור, איזה אחד שם בשכונת בור פארק חייב לי כסף, $10,000 הוא היה חייב לי, הוא סיפר לי, יש לו 5,000, אמרת, אני שמר לקחת, כי אם לא גם את זה אני אפסיד. השוטר היה נחמד, אמר לו, האמת אני אבטר לך, אבל אני רוצה לבדוק, תראה, אתה, לפחות אני רוצה לדעת שאתה מדבר אמת, אני אבוא איתך, אני בא אחריך, אני רוצה לראות שיש לך באמת בן אדם מישהו בבור פארק שמחכה לך עם $5,000. טוב, הוא נוסע אחריו, מגיעים לבית של הלווה, השוטר יוצא ראשון, לפני שהמלווה מתחיל לדבר איתו, שלא יתאמו עדויות, כמו שאומרים, ואז השוטר פונה ללווה ושואל אותו, תגיד, אתה חייב לאיש הזה $10,000? הלווה נכנס ללחץ גדול. נבהל, רואה שוטר, שואל אותו שאלה, מה הוא עכשיו? הוא לא הבין שהיה פה איזה סיפור עם נסיעה מהירה. מרוב פחד הוא אומר, כן, אל תדאג, אני מחזיר את כל $10,000, עד הפרוטה האחרונה אפילו אני מביא מהבית, יש לי פה 5 ואני מביא מהבית עוד 5. באמת ככה היה. נתן לו את ה-5, עלה מהר למעלה, הביא לו עוד $5,000. מה הרגיש אותו רגע, אותו יהודי, המלווה מוויליאמסבורג? ברגעים הראשונים כשהשוטר עצר אותו, וכל הנסיעה הזאת שהשוטר הולך אחריו לבדוק אם הוא מדבר אמת, הוא חשב שזה לא נעים. בכלל לא נעים. אבל מה באמת קרה? אותו ראה שכביכול השוטר עצר אותו, בשביל מה היה? לטובתו היה. בצורה הזאת, החזירו לו את כל החוב. ושהוא אמרתי, זה סיפור קטן ונקודתי מאוד. אבל זה בדיוק ככה, חפץ חיים אומר, על הפסוק, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. כמו שאדם נותן לחולה, נותנים רפואה. תרופה? התרופה לפעמים מרה מאוד. אז נכון, לפעמים אנחנו עוטפים אותה, עוטפים בשביל החולה, את התרופה המרה באיזה משהו, רך ונעים, משהו נעים יותר, שהוא לא ירגיש את המרירות. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. פתאום כשאדם בוטח בהשם יראה, שגם כשחס וחלילה זה נראה לא טוב, לא נעים, זה הכל מתוק. חסד יסובבנו. בדיוק ככה, אז לכן גם דבר מעניין, רבים מהמפרשי התורה מקשים, מה ברור של כן קרה שמה מרה? הם באו לשתות מים, ראו שהמים מרים, על כן קרה שמה מרה, ואז משה רבנו זורק עץ וממתיק את המים. אז זה לא מר היה. זה לא מרה, אלא היה צריך להיקרא המקום הזה מתוקה, מתוק. אבל זה בדיוק, אנחנו גם מתפללים להשם, תמיד שלח לנו מים מתוקים, הכוונה היא, נכון, הם לא חשבו לרגע שהקדוש ברוך הוא יהפוך את המים המרים למתוקים. הם חשבו שמהרגע והלאה יהיה מים מתוקים, הוא יגיד להם תפנו במקום ימינה, תלכו שמאלה, שם יש מים מתוקים. על כן קרה שמה מרה, זה להחדיר בנו, להשריש בנו את הנקודה הזאת, שנבין כמה שחס וחלילה מרה, זה לא מר. זה מר שאם רק נעמיק בו, רק נראה, נבדוק, נתאם יותר, נבין כמה הדבר הזה הוא באמת מתוק. ממש ככה. וזה באמת ליום יום שלנו. זה הקריאת ים סוף, שלאחריו עם ישראל מחפש מים, והמים כביכול מרים, זה כל יום. אמרנו את העז ישיר בשחרית, וכל היום אנחנו מסתובבים, ולפעמים קורה מסביבנו. אולי לא לנו בעצמנו, אנחנו נראה לנו שהיום הוא יאמר, נעיין בזה יותר, נשים לב, נשים עץ, ניקח חתיכת עץ כמו שמשה מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא, להטיל עץ על המים, והמים יהיו מתוקים, כי המים באמת בעצמם מתוקים, הם בכלל לא מרים.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. מוחי תמיד איתי. תצטרף, תהדר, בית המעשר. מצטרפים לבית המעשר ואין צורך לייחד מטבע לחילול מעשר שני ורבעי. אין צורך לדאוג שתהיה בו פרוטה חמורה ולא תצטרך לתת בעצמך מעשר ללוי או לעני. הממונה דואג להכל. הממונה מעביר עבורך את המעשרות למקבליהם ואתה מחלל על הפרוטה שייחד עבורך. לפרטים 03-90-30-580. בית המעשר 03-90-30-580.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097. בחשות בית דין סלק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
הקשיבו מה מספרים אלו שחזרו מטיפול במופתה.
ולהפתעתי, נוסף על כל הטיפולים הרפואיים המצוינים שנמצאים שם, אז חוויתי חוויה בלתי רגילה לאווירה והאחדות שבין כולם, חוץ מזה גם הדברים מסביב, האוכל, התרבות, הטיולים, הצוות, הכל היה משהו.
ועכשיו חבילת נופש רפואי לטיפול במופתה ברומניה בפסח. כן, פסח זה הזמן המתאים ביותר לטפל בעצמכם בכשרות מהודרת וליווי רפואי צמוד. לפרטים 03-9641-555 או כנסו למופתה.org.
שלום
מבצעת בחברת ריבר. מצטרפים לאלפי בתי אב המאנגים את השבת עם בר המים הטוב בעולם. המותר לשימוש במים קרים וחמים בשבת. וחשרות הבדץ העדה החרדית. חייגו עכשיו והזמינו. כוכבית 6601. כוכבית 6601.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח. במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל. כוכבית 3301. חייכו. מגיע לכם הראל.
גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים. הצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים כיום במשרדי הפרסום, בחברות וארגונים ומנהלים קמפיינים מרתקים. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים.
לפני כולם, רהיטי קיבוץ השלושה.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת בשלח, שבת שירה, ואנחנו קוראים את האז ישיר משה את השירה ואת הנס הגדול של קריאת ים סוף. ואנחנו יודעים שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. והשאלה שנשאלת, האמת היא אולי הרבה מן הדרשנים בשמחות שאנחנו לא כל כך מקשיבים, כיוון שאנחנו באים לשמחה, לשבע ברכות ולאירוסין, אנשים פחות מקשיבים לדרשות, לטעמי. אז אם אנחנו מדברים קצר, אני מדבר על הדוברים, אז אולי מקשיבים לנו. אבל אם אנחנו מדברים ארוך, בוודאי אם אנחנו אומרים דברי תורה ארוכים, אז אף אחד לא מקשיב. אז אולי כדאי דווקא בשבת שירה, כשמתעסקים בנושא של קשה זיווגו של אדם, בוא נלמד את הנושא הזה קצת יותר בהרחבה. והשאלה הפשוטה היא, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, למי זה קשה? מה לקדוש ברוך הוא? יש משהו שקשה לקדוש ברוך הוא? שאנחנו יכולים להגיד על זה קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. האמת היא שיש גמרא, רבי יהודה בר סימון, זה על, על, על הפסוק בתהילים, אלוקים מושיב יחידים ביתה, האם מטרוניתא, מטרוניתא איזשהו אישה שהייתה משוחחת עם רבי יהודה בר סימון, והיא שאלה אותו, תגיד לי, כמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לו רבי יהודה בר סימון, שישה ימים, כמו שכתוב, ששת ימים, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. ואז היא אומרת לו, שואלת אותו, מה הוא עשה מאותו שעה, עד עכשיו, מה הוא עשה מאז, זהו, בנה את העולם. אמר לה, מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא יושב ומזווק זיווגים. דרך אגב, לפני שהתשובה, שהוא ענה למטרונית, מה באמת הקדוש ברוך הוא עשה? אנחנו אומרים את זה כל בוקר. המחדש בכל יום טובו מעשה בראשית, כמו שכתוב, לעושה אורים גדולים, הקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם כל רגע, הוא ברא אותו, אבל הוא מחזיק אותו כל רגע, כך שהוא לא אמור להיות משועמם, כביכול אין כזה משפט בכלל על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ודאי לא משועמם. ואז הוא כן עונה, בכל אופן, רבי יהודה בר סימון עונה למטרונית הזאת, כן, מה הקדוש ברוך הוא עושה? אלוקים יושב ומזווג זיווגים, ביתו של פלוני לפלוני, זה לפלוני לפלונית, אז מה היא אמרה? מה זה? זה מה שהוא עושה, זה העבודה שלו, מזה הוא עסוק כביכול. אני גם יכולה לעשות אותו דבר. ואז מספר את הגמרא, היא לקחה כמה עבדים וכמה שפחות, עם... עד כדי כך, מה, אם היא... אז הוא אמר לה מיד, אם את חושבת בשבילך זה קל, לקדוש ברוך הוא זה קשה. לא סתם קשה, כי קריאת ים סוף. רבי סיבה חלפת הלך, רבי סיבה חלפת, ומסופר שם על, על, על הדרשה של רבי יהודה בר סימון, אבל מי ששוחח עם, עם המטרונית הזה, רבי סיבה חלפת, ואז רבי סיבה חלפת עזב אותה, מה היא עשתה? מספר את הגמרה, לקחה אלף עבדים, אלף שפחות, עמידה אותם בשורות, ואז היא אמרה, זה מתחתן עם זה, זה עם זה, עשתה דווקא עבודה מהירה וקלה. מספר את הגמרה, למחר, וואה, מה שקרה שם, הגיע זה פצע את השני, התחיל שם השמח. ואז היא שאלה אותה, מה, מה קרה לכם? אז אחת, הגמרא מספרת, שפחה אחת אומרת, אני לא רוצה את הבעל הזה, מתווכחים, ועבד אחד אומר, אני לא רוצה את האישה הזאת. מיד שלחה והביא את רבי יוסי בחלטה ואמרה לו, אין אלוקיי, אלוהי, כאלוקיכם. תורתכם, ככה אני חושב, זה לשון, נאה ומשובחת. אמר, ואז הוא ענה לנו, לא אמרתי לך הרי שאם את חושבת שזה קל בעינייך, לקדוש ברוך הוא זה קשה. כן, הקדוש ברוך הוא לפי מה עושה? הוא מזווק בעל כורחם שלא בטובתם. אלוקים, כמו שכתוב בפסוק, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. הכוונה בעל כורחם, הכוונה לפעמים גם שזה קשה, אבל הנקודה של קשה, זיווגו של קריאת ים סוף, הכוונה היא, כי הדבר הוא יום יומי. כשהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, הוא מלווה את הזוג כל רגע ורגע. זה בדיוק כמו שהיא שאלה, מטרונית את רבי יוסי בחלפת, היא שאלה אותו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לאחר ששת ימי בראשית, מה הוא עשה אחרי זה, מה הוא השתעמם כביכול? אז רבי יוסי בחלפת ענה לה, שלא, זה לא הסיבה, זאת אומרת, לא זאת הסיבה, הוא לא משועמם בכלל, עליו שהוא למעשה, מה זה למעשה? למעשה הוא, הוא ממשיך להקים, לקיים את העולם כל רגע ורגע, אותו דבר בדיוק זה זיווגים, בדיוק אותו דבר, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אין לו קושי, אבל כקריאת ים סוף, הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לשבור את הים, הכוונה להפריד אותו ולרגע, עד שלא סיימו עם ישראל לעבור בו, זאת אומרת, לא סתם שהוא נתן איזשהו מכה לים כביכול, וחילק את הים, 12, לא משנה לכמה חלקים שזה היה נס עצום, אלא העוצמה הגדולה, ההמשך הנס היה להשאיר אותו עומד עד שעם ישראל יסיים את המעבר שלו, ואחרי זה כשהמצרים מגיעים, אז להפיל בחזרה את המים. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עושה בכל זיווג וזיווג. הקדוש ברוך הוא מלווה את הזיווג בהתחלה, ברגע הראשון של הצעת השידוך ואת השידוך, לאחר מכן החתונה, ואז הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מלווה, כי אם הוא לא ילווה, אז זה בדיוק מה שקרה למטרוניתה, היא צמידה אחד לשני, ותוך כמה ימים התחיל שם השמח, והקדוש ברוך הוא עוזר, כי הכוחות של האיש והאישה, הם מנוגדים, אין מה לעשות, היום זה עולם שמדבר על שוויון, כל דבר שוויון, 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 אי אפשר להשוות בדבר שבמציאות הוא שונה, אי אפשר, לאיש יש את הכוחות המיוחדים שלו, לאישה יש את הכוחות המיוחדים שלה, וביחד הם יכולים לבנות דברים עצומים ואדירים, וזה עבודה יומיומית. שהדברים האלה יעבדו כמו שצריך, שיתפתחו כמו שצריך, ללוות. אני אומר זה תמיד לזוגות צעירים. בשלב הראשון מסתכלים כל הזמן אחד על השני, ורוצים לקבל אחד מהשני. לאחר מכן, הכל כמובן בתפילה או בסייעתא דשמיא שיש ילדים, אז יש כבר משהו משותף, שאנחנו ביחד עוסקים בו. אבל בעיקר, בעיקר מה שמשותף אנחנו מהרגע הראשון, זה אכן לבנות בית נאמן, ולבנות אותו על אדני התורה, על אדני יראת שמיים. יש משהו מעלינו, מעל כל זוג שנמצא, שלא מתעסק רק באינטרסים שלנו. וזה אותה השכינה הקדושה שמלווה, אז היא עומדת מעלינו, הכוונה שזה נותן לנו איזשהו זווית כל דבר. לא לראות רק את האינטרס הכל כך צר שלי, הצד הזה של האיש בזיווג, בשידוך ושל האישה, אלא שיש משהו הקדוש ברוך הוא בסיפור. שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, האמא והאבא, זה כלפי הילדים, אבל כלפי כל דבר שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא שותף שלנו. לכן מוגדר הדברים כקשה. קשה לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף, כי גם קריאת ים סוף היה צריך לעשות פעולה נוספת, שהוא אצל השכינה, אצל הקדוש ברוך הוא, קשה להגדיר את המשפט הזה בכלל קשה, או יש נס גדול ונס קטן, הרי בשביל הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, ברא את כל העולמות, ומחדש כל יום תמיד מעשה בראשית. זה הרי לא כך משנה אם המים עומדים או, 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 או נופלים או מתערבבים, אין לזה שום משמעות. שוחחנו על זה כמה פעמים שנס זה רק מתגלה בפנינו כשאנחנו רואים דבר שהוא מדהים אותנו, אבל כל דבר פשוט הוא גם אמור להדהים אותנו, רק אנחנו התאגלנו, זה טבע, אנחנו קוראים לזה טבע. אין לזה משמעות יותר מאשר נס רגיל. אבל אף על פי כן, מבחינת הזווית ראייה שלנו, יש קושי מסוים, כשעד כדי כך כתוב הרי, שגם קריאת ים סוף הרי, היה רוחות כל הלילה, רוחות כל הלילה היה, שהיה כאלה הכופרים, שרצו לכפור בנס הגדול, יכולו להגיד כן, בגלל שהיה רוח כזאת חזקה כל הלילה, לכן הים הצליח לעמוד, ולחלק מעצמו ל-12 חלקים, מהרוחות, זה כמובן לא אפשרי ולא לא שייך, אבל גם אם כן, אז זה אמור מיד ליפול בחזרה. המים, זה הדרך הטבעי שלהם, הם צריכים להשתחרר בחזרה ולחזור למקומם, אבל בכן, הקדוש ברוך הוא השאיר אותם בצורה שהם היו, הנס העצום היה, עד, אז, עד, עד זמן שעם ישראל סיים את, את המעבר שלו במים. אז רבותיי, אני חושב שהלימוד מקריאת ים סוף, זה באמת להצמיד לנו את הקדוש ברוך הוא, את האלוקים, את השכינה, את משהו מעלינו, כי זה באמת מרשם לזוגיות טובה ומוצלחת, שיש עוד מישהו בסיפור, ולא רק אנחנו, כי כשאנחנו רק אנחנו בסיפור, אז זה כמו הסיפור של המטרונית, זה לא רוצה וזה לא רוצה, כי כל אחד מושך לכיוון שלו, וכשיש שוני מסוים, הכי קטן שיש, השוני הזה מקצין, ובוודאי שהוא לא מאפשר לחיות חיים נורמליים וטובים. החוכמה הגדולה יותר, ביותר, זה להכניס את השותף הכל כך גדול, שאוהב אותנו ורוצה בטובתנו, את הקדוש ברוך הוא, את האלוקים, להכניס אותו ליום יום שלנו, של הזוגיות, ואז הדברים יהיו פחות קשים כקריאת ים סוף.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מגשי פירות מהודרים ומעוצבים? זה ספיישל פרי! מגשי פירות וירקות מעוצבים לטו בשבט, לשבתות שמחה ולכל אירוע מיוחד. כל המגשים בטריות ואיכות גבוהה, ללא פשרות ובהשגחת ערב אפרטי שליטה. להזמנות חייגו 050-756-4927. ספיישל פרי, בערי 6 בני ברק, 050-756-4927.
לאה, תעשי טובה, תרחיק את הילדים מהמחם. זה מסוכן, יש לי סיוט מזה.
גם לכם חשוב לשמור על בטיחות הילדים? שמים סוף למיחם השבת. הצטרפו למשפחת ריבר וטענו ממים חמים וקרים, צלולים ונקיים, בשבת, בחג ובימי חול. והכי חשוב, השימוש בטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 6601.
ריבר, כוכבית 6601, ריבר.
אבי ממרן, אפשר לשאול עם איזה מכשיר חכם אתה בוחר להשתמש לצורך עבודתך?
אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה, לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
פסח במופתא ברומניה, חוויה לכל המשפחה. אתם תחזרו בריאים יותר עם שיפור במדדים הרפואיים, ותיהנו מחוויה הכוללת תוכניה עשירה למבוגרים, משפחות וילדים. מה בתוכניה? מה לא? טיולים בחבל ארץ מרהיב ביופיו, מופעים של אמנים מובילים, הרצאות מרתקות, סדנאות חווייתיות ושיעורי תורה לאורך כל הנופש. היזהרו מחיקויים, כי מופתא יש רק אחת. לפרטים והרשמה 03-964-1555 03-964-1555 או כנסו למופתא.org.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
סליחה, יש לכם אולי נגן MP3 של העונה החמישית של חבורת אריאג? ואתה יודע אולי איפה משיגים את המשחק המרוץ לבודקה של חבורת אריאג?
מה? ילדים, מה נראה לכם? זה נקודת אריאג פה?
את כל מוצרי חבורת אריאג ניתן להשיג בנקודות תרייג בכל רחבי הארץ. לרשימת נקודות תרייג בעירכם חייגו 0722 79 6666 שלוחה 2.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
לפני כולם, רהיטי קיבוץ השלושה.
עולם התורה וההלכה עוצר נשימה. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות שבת במשנה ברורה.
הנה המונחים על השולחן. האם מותר לטלטלם כדי לערוך את השולחן?
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי, בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא אחת בירושלים, בהשתתפות הקהל והמאזינים בבית. יום ראשון 10 בלילה, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת בשלח, ואנחנו עוסקים בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. והפסוקים הראשונים של הפרשה מספר את הפרשה, וחמושים עלו בני ישראל ממצרים. מה הכוונה וחמושים? אומר רש"י, פירוש אחד, אחד מחמש. אחד מחמש, ננסה לעשות לעצמנו חשבון פשוט של אחד ועוד אחד. אם יצאו 600 אלף מ... 600 אלף מבוגרים, מ-20 עד 50 נגיד, לפי החשבון שהחתם סופר עושה, אז נכפיל 600, אם נגיד שזה פי 5, 600 ב-5, זאת אומרת שעם ישראל היה באזור ה-3 מיליון. ורק 600 אלף, בסביבות 2,400,000 לא היו, לא יצאו ממצרים, נשארו במצרים. זה מספר פשוט ענק, שאי אפשר לתאר את המספר. אבל בוא ננסה לחשוב רגע, למה? מה קרה? למה לא יצאו ממצרים? קיבלו עונש, למה? למה לא יצאו? אומר המדרש, אותם אלה שהיו במצרים ונשארו, מתו במכת חושך. למה מתו? הם אמרו לעצמם, למה שנצא? הנה כבר טוב, הרי בעשרת המכות, המצרים כבר התחילו לכבד, או לכבד את עם ישראל, ממכת דם שהבינו שהמצרי שונה מהיהודי, ולאורך כל המכות, עם ישראל כבר היה במצב מצוין, בתקופת עשרת המכות. אבל כל הזמן משה רבנו אמר להם, בצאתכם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר. אין פה סתם מתנות. אתם נמצאים במצרים, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אתכם, כי יש לנו מטרות. המטרות שלנו זה קבלת התורה, הליכה במדבר וכניסה לארץ ישראל. אבל חלק מהם אמרו לעצמם, טוב לנו פה, מה יש לנו לצאת? נשאר ככה. ואני שואל אתכם, רבותיי, שאלה פשוטה ביותר. הם לא ראו את הניסים והנפלאות שהיו? מה, הם היו עד כדי כך עיוורים? היה הרי ניסים אדירים ועצומים, עד מכת חושך. כל המכות שהיו עד מכת חושך, היו מכות שמי שמסתכל במדרש, ובאמת אני בכלל ממליץ, ודאי לקראת חג הפסח שאנחנו רוצים להעביר לילדים שלנו, להעביר להם את הניסים בצורה מאוד מפורטת. יש ספרים שמעריכים באמת על כל מכה ומכה, כל הפרטים שהיו, הפרטים של הנס העצום והאדיר. מה, אז עם ישראל שראה את זה, אלה שנשארו ורצו להישאר, מה, הם לא ראו את זה? לא הבינו שעם ישראל הוא עם מיוחד, שהקדוש ברוך הוא, אלוקים, עשה ניסים כאלה גדולים עבורם. הוא לא ראה את זה? התשובה ששמעתי לפני שנים רבות על הפסוק, כי מיצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, שכל הדברים שקרו ביציאת מצרים, גם יהיו בעזרת השם לקראת הגאולה השלמה, שתגיע במהרה בימינו. שמעתי מהגאון רבי עזריאל טאובר, שליטה, שהוא אמר הסבר נפלא, יכול להיות שבשם גדולים אחרים שלא ראיתי זה אף פעם, הוא אמר שהבעיה הייתה אצלהם, אצל אותם אלה שלא רצו לעלות, היא בעיה מאוד פשוטה. הם זלזלו בכוח הפרטי והיחיד שלהם. מה הכוונה? הם אמרו לעצמם, ודאי שיש עם ישראל, זה עם חשוב. עם ישראל צריך לצאת ממצרים. לאחר יציאת מצרים מקבלים תורה, לאחר קבלת התורה הולכים לארץ ישראל. אבל אני הקטן, אני הפשוט, היחיד, מה אני קשור לכל הסיפור? זאת אומרת, מה אני מעלה ומוריד? עם ישראל יצא, לא לדאוג, יקבל תורה, אין מה לדאוג. מה אני היחיד הקטן בתוך העם הגדול הזה? מה החשיבות שלי? וזה בדיוק מה שהם היה חסר להם באמונה. כי לאמונה יש באמת מערך גדול יותר. אמונה באלוקים, היום בכלל האמונה באלוקים היא דבר, מה זה אוניברסלי? דעתי, רוב העולם רוב העולם היום, רוב כדור הארץ, רוב האנשים, תושבי כדור הארץ, מאמינים באלוקים. מה בדיוק, איך מאמינים, ומה בדיוק סוג האמונה הזה, אפשר להתווכח, ולא רק אפשר, יש ויכוח גדול. אבל האמונה הזאת בכוח היחיד, בכוח הכל, איך רואים, בהשגחה הפרטית של כל רגע ורגע, ושל כל פרט ופרט, וכל אדם ואדם, זה כבר מעלה מסוימת, מה זה מעלה גבוהה יותר מהאמונה היותר פשוטה, על הדולר מודפס שאנחנו מאמינים באלוקים, בסדר? זה דבר חשוב, אני לא אומר שהחלק הראשון הוא לא חשוב, הוא חשוב מאוד, אבל הוא רק, המדרגה הראשונה, המדרגה החשובה ביותר, זה לעמוד, לעלות אליה, ולומר לכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד צריך להגיד לעצמו, האמונה היא בכל יחיד ויחיד, בכוחות שלו, כל אדם ואדם בעולם שקיים, אין לו שום תאום בעולם, גם אם התאום שקיים במציאות הוא דומה לו, הדימוי הוא חיצוני, וגם אם הדימוי הוא בהרבה מן התכונות, חלק מן התכונות והניסיונות יש לכל אדם רק לו ולאף אחד אחר. לאף אחד מאיתנו אין דמיון מושלם למישהו אחר. אין. אמרתי, אין מבחינה חיצונית, וגם לא מבחינת הניסיונות והכוחות והכישרונות והטיפוס של כל אחד ואחד מאיתנו. אז אנחנו צריכים להבין כמה העוצמה והגודל של כל יחיד והכוח שלו. אף אחד לא יכול לזלזל, ולא לחינם חכמים אומרים לנו, כל אדם צריך לומר, כל בוקר, בשבילי נברא העולם. הכוונה לא יהיה לי איזה יוהרה וגאווה, אני בעל העולם, אני בעל של העולם, בשבילי נברא העולם, אז אני בעל הבית פה, לא. בשבילך נברא העולם, כי אתה נבראת, יש לך כוחות שלך, ניסיונות שלך, בעיות שלך, כל מה שיש זה רק לך, ואתה צריך להתמודד לבד, ואל תסתכל על השני, ואל תסתכל על אף אחד, ותגיד וואי, אצלו זה ככה, אז למה לי לא, איך הוא הצליח להתמודד, ואני לא מצליח, למה אני הצלחתי והוא לא מצליח, כל הדברים האלה הם לא רלוונטיים, כי אתה יש לך את הפלטפורמה, אתה בן אדם, אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא משהו הכי מיוחד שיש בעולם, היחיד והמיוחד, ויש לנו גם כוח, לפעמים, כמו שהרבם כותב על בהלכות תשובה, שלפעמים האדם צריך להרגיש שמעשה טוב אחד שלא יכול להכריע את כל העולם לקו זכות. בוודאי כך. אם באת לעולם, סימן שיש לך איזשהו משימה. משימה של ניסיונות, משימה של אתגרים, שלפעמים אתה ציים את האתגר שלך, כמו שאתה במצב שלך, בדרגה שלך, אתה לא צריך להיות לא אברהם אבינו, ולא משה רבינו, ולא דוד המלך, ולא אף אחד. אתה צריך להיות אתה. את צריכה להיות את. זהו. אבל הטובה ביותר אפשר ללמוד, הטוב ביותר אפשר ללמוד את זה מהסביבה שלנו, ומהרבנים ומהגדולים ומהצדיקים, מהדורות הקודמים ומהקודמים, וממשה רבנו ומדוד המלך. אבל לא לחשוב אפילו לרגע שאנחנו צריכים להיות כמוהם, או להישבר מזה שמישהו מהסביבה שלנו הצליח לעשות משהו מסוים ואנחנו לא הצלחנו. כי לנו יש לנו ניסיונות, קשיים אחרים, ויכול להיות שמה שאנחנו מעט מצליחים, השווי של הדבר שווה הרבה יותר ממישהו מהסביבה שלנו שעושה דבר ומצליח הרבה יותר מאיתנו. כי הכלים שברשותו הם יותר מביאים אותו להצלחות יותר מהר. אז לכן זה, אין איזה שום משמעות לבדוק את תמיד את עצמנו מול הסביבה שלנו. זה בדיוק מה שהתורה מלמדת אותנו. אנחנו, אם אנחנו רוצים להגיע לגאולה השלמה, לגאולה האישית שלנו, ללמוד כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, לראות מה קרה שם. ואחד הדברים הדרמטיים ביותר, ממש דרמטיים, שלא כולם יצאו החוצה ממצרים. אחד מחמש. ואלה שנשארו אמרו, טוב לי, תן לי, אני היחיד הקטן, הפשוט. אני, מה קשור לעניין? מה אני יכול לעלות אם אני אצא או לא אצא? אם אני אכנס לארץ ישראל או לא אכנס? זה אמור, אני חושב ככה, כשאני למדתי את הדברים, אני חושב שזה אמור באמת לחזק אותנו, לחזק אותנו מאוד בשביל שנבין ונדע כמה כוח יש לנו. לכל אדם, לכל אחד ואחד מאיתנו, באשר הוא, במצבו, אנחנו מחזיקים בידיים כוח אדיר, אנחנו מזלזלים בו, אומרים, מי אנחנו שיכולים להשפיע, כשאנחנו מסתכלים על הסביבה שלנו, וזה ממש ממש לא נכון, יש לנו כוחות אדירים, ולפעמים הזלזול, זה חלק מהזלזול באמונה, חס וחלילה, כמו שאנחנו, אף אחד מאיתנו, רוב האנשים מאיתנו, קשה לנו מה, אנחנו לא מאמינים, כי אמרתי לכם, רוב העולם היום, רוב כדור הארץ, רוב תושבי כדור הארץ מאמינים. אבל פתאום שאתה מדבר איתם על המשהו הפרטי, היומיומי, ההשגחה הפרטית, שם באמת זה יותר קשה, זה עבודה הרבה יותר קשה. אז כדאי לנו, אני חושב שכדאי לנו להפנים את הכוח קודם כל. אם נדע שיש לנו כזה כוח, אני בטוח שגם נוכל להשתמש, וכמובן להשתמש בזה רק לטובה ולדברים חיוביים. לפני שנסיים, נודה לטכנאים היקרים והמסורים שלנו, לישי פופובסקי, למנדי אור. לכולכם, מאזינים יקרים, תודה רבה על האזנתכם. המשך האזנה הריבה, שבת שלום ומבורך.
אתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי כוחה.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי כוחה.
חי, תמיד איתי.
אבל יוי מזה
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן בפרשת בשלח. שתי מלחמות עברו על עם ישראל בדרכו ממצרים עד קבלת התורה על הר סיני. הדברים הם מדברי תורתו של הרבי מלובביץ' זצ"ל. האחת, המלחמה עם פרעה מלך מצרים, והשנייה הייתה המלחמה עם עמלק. בפרשתנו אנו קוראים על שתי המלחמות הללו ומבחינים בהבדל הבולט בין דרך התגובה שנדרשה מבני ישראל כלפי כל אחת מהם. בעניין המלחמה עם פרעה אמר הקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. ואילו כשבא המלך ונלחם עם ישראל, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא, 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 לא. ניתן להם אז הציווי לעם ישראל, אתם צא הילחם בעמלך, עם ישראל התאחד יחד ותצא להילחם בעמלך. ההבדל המהותי בין שתי המלחמות הללו הוא, שפרעו וצבאו היו סכנה גשמית לעם ישראל, ולא עמלק היה סיכון רוחני. את הסכנה הגשמית נדרש עם ישראל להשאיר לקדוש ברוך הוא. אך בעניין הסכנה הרוחנית נדרש להגיב מיד ולהילחם בעמלק בעצמו. ברור שגם אז השם עזר להם לנצח את עמלק. פרעו רדף אחרי בני ישראל, אך לא עמד בינם ובין הקדוש ברוך. באופן ישיר לפחות לא הייתה זו מלחמה באמונה של בני ישראל וברצונם לעבוד את השם. משום כך קיבל עליו הקדוש ברוך את המלחמה הזאת וציווה לבני ישראל, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. העם היהודי אינו מעלה על נס את הגבורה הפיזית ואינו אומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה לנצח את פרעה ואת מצרים. הוא אינו זקוק לניצחון על פרעה כדי שיהיה לו במה להתגאות בקבלו עליו את המלחמה בפרעה ובחילו. כאן רמז הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כי מלחמות וגבורות צבאיות לא בהם גאוותו של העם היהודי הנבחר. זאת משאיר הקדוש ברוך הוא בידו, ועושה זאת בכוח אדיר ובצורה המוצלחה ביותר. לעומת זאת, עמלק מסמל סוג אחר לגמרי של מלחמה. עמלק יצא להילחם בישראל בדיוק לאחר שזה עבר את ים סוף, והיה בדרכו להר סיני לקבל את התורה. ודווקא ברגע זה הזדרז עמלק לצאת למלחמה ולחצוץ בין בני ישראל לבין הר סיני. התורה מתארת את מעשהו של עמלק במילים אשר קרחה בדרך. קרחה מלשון קרירות. עמלק בא לקרר את עם ישראל בשעה שעם ישראל היה בשיא ההתלהבות שלו להתקרב לקראת קבלת התורה. כנגד מצב כזה נדרש עם ישראל להגיב מיד ולא להמתין שהקדוש ברוך הוא יילחם בשבילו. כאשר מישהו או משהו מנסים להפריע לקבלת התורה, שכוח כלשהו מנסה למנוע את עם ישראל מלימוד תורה ומקיום מצוותיה, כאן אין ממתינים שהקדוש ברוך הוא יילחם במפריעים, אלא זאת יש לעשות כל מה שאפשר בעצמנו אנו, לרבות המלחמה כפשוטה, אף על פי שמלחמות כשהם לעצמן שייכות לידיים ידי עשיו, כדי שהיהודים יוכלו להוסיף ללמוד תורה ולקיים מצוות באין מפריע. נתן הקדוש ברוך הוא להם את התנופה ואת הכוח האדיר להילחם בעמלק ולנצח. ידועה המצווה לזכור בכל יום את זכר עמלק. הלקח שאנו לומדים מפרשתנו בעניין עמלק הוא שאסור שיהיו שום פשרות כאשר צץ איזה ניסיון כלשהו לקרר את היהודי בעבודת השם. המלחמה הזאת מול עמלק היא נצחית. יש העמלק הפנימי שקיים בנפשו של כל אחד ואחד, המנסה לצנן את התלהבותו של היהודי ואת אש הקדושה והאהבה להשם הבוערת בליבו. בעניין זה יש לזכור, אין שום פשרות, יש להתייצב נגד עמלק. זה במלוא התוקף, לדחותו ולסלקו באין אומר ודברים, ובכל האמצעים האפשריים, וללכת במלוא ההתלהבות לקבלת התורה ולעבודת השם בכוח הגדול ביותר. אמן. שבת שלום ומבורך.